דף רשנ"ב 502. בהלכות פורים. על ידי סיפורי מעשיות של מרדכי שסיפר לאסתר, שהיא בחינת כנסת ישראל, שבאו בהסתרת פנים, לבחינת שינה, על ידי זה היא קיצם ועוררה מהשינה, והחזירה מתשובה. ראינו אתמול שכל הסיפור של פורים מתחיל בגלל שהגענו ל-70 שנה של גלות, בבל, ובסוף 70 שנה אמורים היו ישראל לשוב לארצם ולבנות את בית המקדש, אלא שהם היו במצב של תרדמה, ולכן צריך לעורר אותם מהתרדמה הזאת. על ידי מה הוא מרדכי מעורר את עם ישראל מהתרדמה? על ידי מה שהרב קורא סיפורי מעשיות. זאת אומרת, על ידי מדרגה של גילוי החסדים העליונים. על ידי זה גרם בחינת התעוררות השינה לאלה. אז בעולמות העליונים יש התעוררות השינה, כי בעצם מי שישן זאת המדרגה העליונה שנקראת זעיר אנפין. כי בזמן הגלות, לפני הגאולה, יש מצב של דורמיתא, לפני הנסירה, לפני המעבר מאחור לפנים. בחינת נדדה שנת המלך. כלומר, המלך זה מלכו של עולם. נדדה שנת המלך, זאת אומרת שהמלך כבר מתעורר. הוא לא נשאר בשנתו. כי על ידי התערותא דלתתא, הוא התערותא דלעילא. מה שקורה למטה מניע את המנגנונים העליונים, וזה בחינת ותומר אסתר למלך בשם מרדכי. שבחינת אסתר, דהיינו כנסת ישראל, היה לה פתחון פה להמליץ טוב על ישראל. כי היא סיפרה למלכו של עולם והביאה למעלה סיפורי מעשיות של מרדכי. שעל ידי זה היה התעוררות השינה. וזה בחינת קריאת המגילה שקבעו לדורות לקרוא את המגילה בכל שנה ושנה, והיא עיקר המצווה של פורים. כן, זאת אומרת ש... המגילה הזאת בעצם היא הסיפורי מעשיות של שגורמת, כן, אותה מגילה להתעוררות מהשינה, וזה סוד קריאת המגילה בכל פורים, כדי לעורר את ישראל בכל שנה מבחינת שינה. זאת אומרת, המנגנון שעם ישראל נופל אליו צריך בעצם תיקון, והתיקון הוא התעוררות, וההתעוררות באה על ידי קריאת המגילה, על ידי סיפור מעשה של שנים קדמוניות, שזה בחינת המגילה, שהיא דבר יקר מאוד, וכל עיקרה הוא בחינת סיפור מעשה שמתחלת ויהי בימי אחשוורוש. כן, אז העניין של קריאת המגילה הוא בעצם הסיפור שמעורר את עם ישראל מהשינה. וכן, עד סוף המגילה, הכל הולך על דרך סיפור מעשה, והוא מעשה של מרדכי ואסתר, שהוא בחינת מעשה של שנים קדמוניות, שעל ידי זה מעוררים מהשינה בכל שנה ושנה, מבחינת והימים האלה נזכרים ונעשים. זאת אומרת שיש כאן מדרגה של זיכרון, שכל שנה הימים נזכרים ונעשים. מה זה נזכרים ונעשים? בעצם יש שחזור של אותה התעוררות של עם ישראל, שההתעוררות הזאת נגרמת על ידי סיפור מעשיות, סיפורי מעשיות, שזה נקרא, כן, המגילה. מגילת אסתר נקרא סיפורי מעשיות של השנים קדמוניות. וזה נזכרים ונעשים, כלומר האנרגיה שמרחפת ביקום מתעוררת בכל שנה בחג הפורים, כן, בזכות המעשה הזה של קריאת המגילה. שהמעשה של הימים האלה מביאים לבחינת זיכרון בכל שנה. זאת אומרת שעצם קריאת המגילה, כן, אנחנו בעצם מזמינים את הגילוי. הרי בעברית, לקרוא ספר ולקרוא לבן אדם זה אותו דבר. זה אותן אותיות. אני קורא למישהו ואני קורא בספר. אז מה קורה כשאני קורא במגילה? אני כאילו קורא למגילה. אני מזמין את המגילה. מגילה מלשון גילוי. אני מזמין גילוי. כן? בכל שנה. וזה בעצם מעורר את הזיכרון. שהיא בחינת התעוררות השינה, שהוא בחינת שכחה. אדם שנרדם, אדם שישן, זה בעצם בחינת שכחה. כלומר, השינה זה סילוק המוחים. נכון? מה קורה כשאדם ישן? המוחים שלו מסתלקים. זאת אומרת, אין לו חוכמה ואין לו בינה. בידך אפקיד רוחי. מרוח ומעלה, כלומר רוח, נשמה, חיה ויחידה, כל זה מסתלק. כשאדם ישן, מה נשאר בגוף שלו? רק בחינת נפש. זאת אומרת, הבחינה המינימלית של חיים. קיסטה דחיותה, כמו מת. כן, 1/60 מהמוות. ולכן, ברגע שהאדם מסלק את כל המוחים שלו על ידי שינה, מה יעורר אותו? אז מה שמעורר אותו בעצם בחזרה, זה בעצם העניין של הזיכרון. הזיכרון על ידי הקריאה של המגילה. אז המגילה, מה היא מגלה בעצם? מה היא מביאה לאדם? אז כשמה כן הוא. מגל יודקה. היא מגלה לו מוחין, יודקה. יודקה זאת אומרת מוחין של אבא ואמא. כלומר, האדם על ידי קריאת המגילה מגלה יודקה. כן? כך אומר הרב קוק בדברו על מגילת אסתר. מגילה, הוא קורא לזה מגל יודקה. כלומר, גילוי של מוחין אבא ואמא, חוכמה ובינה. וזה התעוררות מהשינה, כן? כדי לצאת מהשכחה ולחזור לזיכרון. כי השינה הוא הסתלקות המוחין. שזה בחינת שכחה, שרצה המן להגביר עליהם בבחינת היפיל פור, שהוא בחינת שכחה, כמובן. כן, אז זה הסוד. ולכן, כשזה נפל על חודש אדר, אז הוא שמח, מפני שבחודש אדר הסתלק משה רבנו מהעולם, ועצם הסתלקותו של משה, כן, מורה על סילוק המוחים, כי משה רבנו בעצמו הוא סוד המוחים. אז אם משה הסתלק מהעולם בזין באדר, אז המן שמח, הוא אומר, הנה, זה הזמן שאפשר לשלוט על ישראל, כי הכוח המייצג שלהם, משה רבנו, שהוא סוד המוחים בגדלות, הסתלק מהעולם באותו חודש. זאת אומרת, בחודש אדר אפשר לשלוט על ישראל. ככה חשב המן. וזה הפיל פור, כלומר, הגביר בהם, בישראל, את השכחה. אז מה אנחנו עושים כדי לצאת מהדבר הזה? קוראים את המגילה. אז המגילה מחזירה לנו בעצם את הזיכרון, את התודעה, את המודעות, אנחנו חוזרים בעצם למוחין דגדות. וכן בכל שנה ושנה נעשה זאת על ידי קריאת המגילה. מבטלים השכחה, הנה. כלומר, המגילה בעצמה מבטלת את בחינת השינה. וכן מהי טעמה, כן, מאותו טעם, מאותה סיבה, אמרו רבותינו ז"ל, צריך לפושטה כאיגרת. למה צריך לפתוח את המגילה לפני קריאתה, ולא לקרוא אותה קטע קטע, אלא לפתוח אותה, לפשוט אותה טוטלית, כי היא כמו סיפור מעשה שמספרים מאיגרת, מעשה שהיה בימי מרדכי ואסתר, מבחינת מעשה של שנים קדמוניות. זה צריך להיראות כמו סיפור אחד גדול, כן, שמתחיל בויהי בימי אחשוורוש, כן, כמו once upon a time, כן, זה מין מעשה של שנים קדמוניות, איזה מין סיפור מרתק שהילדים, כן, אפילו בני 70, מתעוררים מאותו סיפור. עכשיו, מה העניין הזה להתעורר מאותו סיפור? שוב פעם, להחזיר לעם ישראל את המוחים בכל שנה ושנה. כנראה שבכל שנה באותה עת יש מין סילוק של מוחין, ולכן צריך להזכיר לעצמנו. אז גם ערב פורים אנחנו קוראים את פרשת זכור. כן, זכור, את אשר עשה לך המלאק. מה זה את בעברית? עים, נכון? אז אפשר לקרוא את הפסוק, זכור עים אשר עשה לך המלאק. מה זאת אומרת זכור העין? זה לא רק תזכור את מה שעשה לך המלאק. כשתזכר, כשתחזור לזיכרון, כן, אז אתה תבין את הסיבה שבגללה נפלת. אז הזכור הוא המדרגה הראשונה. זה לאו דווקא זכור את המלאק. זה זכור קודם כל. זכור מבחינה טוטלית. תחזור לזיכרון. אחרי זה תשלב עם מה שקרה לך בעמלק. זאת אומרת, הזיכרון יכניס אותך למצב בריא.
גם מתאמים ככה.
נכון. זה לא זכור את אשר עשה לך עמלק. זה זכור, כן? קודם כל, תיכנס לזיכרון, ואחרי זה, כן, אתה יכול לטפל בעמלק. כן? ככה צריך להבין את הפסוק. זה לא איזה מין קטע שתקוע רק עם עמלק. זכור את אשר עשה לך עמלק. זכור.
גם הטעמים הפרעים.
זה מה שהוא אומר. כן. אז הזכור הוא בעצם דבר לחוד. איך זה נראה בטעמים? מה הטעם הראשון של זכור?
נכון.
זאת אומרת, לבד. נכון? ואחרי זה אתה מתחיל את כל השאר. כדי להודיע, זכור. זהו. בינתיים תתעסק בזה, זכור. אחרי זה, כל מה שקרה, אתה יכול להתגבר עליו. הדבר ראשון, תחזור לזיכרון. בסדר?
מה זה, איך להתבטא באיגרת, אם היא מגולגלת או מקופלת?
ברגע שהאיגרת נפשטת, כן? פושטים אותה, פותחים אותה, אז מעלה את האדם למדרגה של חיים, למדרגה של אלוהות, נכון? שהרי הקדוש ברוך הוא נמצא למעלה מהזמן. אז אדם שקורא את האיגרת בצורה כזאת, זה ההתחלה, זה האמצע וזה הסוף. אני כמו הקדוש ברוך הוא עכשיו, אני רואה את העבר, את ההווה ואת העתיד. אני לא בתוך הזמן, אני למעלה מהזמן. כן? זה הסוד של מוכין דגדלות. מוכין של גדלות, אמרנו לכם, כבר בתורת הקבלה, מה זה אומר? אחדות. כלומר, לראות את האחד. לראות את האחד זה לא להיות תקוע במצב של זמן של עכשיו, כאן ועכשיו, אלא זה לצאת מבחינת הזמן, לעלות למדרגה של שמונה, כדי לראות את כל הזמנים. בסדר? ברגע שאני למעלה מהזמן, אני מבחינה אלוהית, כן? כי עין בעין יראו, אני מכוון את עיני הגשמית לעינו של קודשה בריחו כביכול, ואז אני בעצם למעלה מהזמן. זה נקרא זיכרון. מה קורה כשאני יוצא ככה? אני אופטימי. כן? אני רואה אפילו את עשרת בני אמן כאן בסוף. שהם בעצם עשר מדרגות של הקליפה. כמו עשר ספירות של הקליפה. זאת אומרת שאני רואה את כל הסיפור, אני רואה את תליאתם כבר בסוף, אני רואה את האופטימיות. למרות שהכל התחיל בויהי שזה לשון צער, אני לא נכנס לתוך הסיפור הזה ונכנס לדיכאון, ואני לא יודע מה הולך לקרות, ואני נכנס לאיזה מין מנגנון, אוי ואבוי, כן, מה קורה. אלא אני רואה כמו הקדוש ברוך הוא עכשיו. יצאתי מהמנגנון של הזמן, אני למעלה ממגבלות הזמן והמקום וכו' וכו'. ואני שולט על כל הסיפור של חיי. כי מה זה המגילה? זה הסיפור של החיים שלי. שוב פעם, אני צריך להזדהות עם הסיפור, זה לא סיפור שקרה. כן, מי שקורא את המגילה, כן, הקורא את המגילה למפרע, לא יצא ידי חובתו. כן, זה הסוד, בהלכה. אסור לקרוא את המגילה למפרע. לאו דווקא בפשט של המילה למפרע, כן? אלא ברמז שגנוז שם. אל תקרא את המגילה כסיפור של העבר, אלא קרא את המגילה כסיפור של ההווה. כן? ואז אתה למעלה מהמדרגה, ואתה שולט על המדרגה, ואז אתה יכול לראות את העניין. לכן זה נקרא הזיכרון. קודם כל זכור. אחרי זה תתחיל להתעסק בעמלק. כלומר, איך מטפלים בעמלק? על ידי
זיכרון.
זיכרון. זיכרון. כן? עכשיו, למה קוראים לזה זיכרון, מלשון? זכר. כלומר, זה לא memory. כן, memory זה נקבה. כן? אני עכשיו מדבר על צד זכרי של הדבר, כלומר אקטיבי. זה זיכרון אקטיבי. סובניר.
בשביל לצאת החוצה מהזמן, בעצם יש איזה מצב, בוא נקרא לו פסימי?
בוודאי.
עכשיו, בשביל...
מה זאת אומרת?
לא ישר. מתחיל בויהי.
כן, אבל אני לא קורא את הויהי כשאני בתוך הזמן. אני כבר יצאתי מהזמן. לפני הקריאה אני כבר פושט אותה. אני לא מברך עם המגילה הסגורה.
אני מנסה להגיד, יש... חשבתי על הכנעה הבדלה ומתקה.
כן.
זה לא שישר אפשר לצאת מה... נקרא לזה, מהבלגן. צריך איזשהו קטע ששם...
לא, לא בפורים.
לא בפורים.
לא. בפורים אתה לא מברך ופותח, אתה פותח ומברך. זאת אומרת, לפני שאני מתחיל לברך בכלל, אני פושט את כל המגילה. ברגע שפשטתי אותה, אני כבר במצב של למעלה מהזמן.
אז להם שם במגילה היה להם צומו עליי, וסבל וזה, עכשיו אין עניין.
נכון, אז משם הם היו אמורים לצאת. אז לא הייתה להם קריאת המגילה, היא עדיין לא הייתה. כן, אז מי שימש מגילה באותו זמן? מרדכי. מרדכי הוא המגילה, בדמותו של מרדכי, בדמות אדם. בסדר? מגילה זה לא סתם ספר, זה לא סתם איזה מין קטע שכתוב על קלף. אני צריך לצאת קצת מהדברים האלה. מגילה זה פוטנציאל. המגילה בעצמה היא נקראת יסוד דאבא. או זה ספירה, זה מדרגה, זה מנגנון חי, נושם. זה מנגנון פועל, אקטיבי, עליי. הקורא, הקונה את המגילה. זה טוב לקנות מגילה. צריך שתהיה לכל אחד מגילת אסתר בבית, זה חשוב. כמה שאפשר, כשרה. כן, זה סגולה גדולה. וכשאתה פושט אותה, זה בעצם יסוד דאבא שהוא ארוך. כן, שמתגלה בתוך המלכות. כן, זה סודות, שבלי נדר, בעזרת השם אולי נלמד קצת יום חמישי על זה. זה בעצם הסוד. זאת אומרת שצריך לפשוט את הכל, ברגע שפשטת, אז אתה מברך. אתה לא מתחיל באיזה מין דיכאון, ואחרי זה אתה אומר, טוב, בוא, איך נצא מזה? לא, בפורים אין את זה. בפורים זה הכל כבר...
נהפוך.
יסוד דאבא, זה כבר מדרגה עליונה, אתה כבר מעבר למדרגה. אתה לא במדרגה של עץ הדעת, אתה במדרגה של עץ החיים. אין עץ הדעת בפורים, בסדר? עד דלא ידע. כן? אם אתה נמצא בעץ הדעת בפורים, לא יצאת.
אהבתי.
בסדר?
אתה אומר את זה בעצמך.
נכון, אבל צריך להקשיב למה שאנחנו אומרים, שנים. זאת אומרת, אם מי שתקוע בעץ הדעת בפורים, במילים אחרות, מי שתקוע בהיגיון בפורים, הוא לא חי את חג הפורים, הוא בכלל לא הבין את חג הפורים. בסדר? חג הפורים זה מדרגה אחרת, זה לא מדרגה שכלית, זה מדרגה אמונית, כלומר מדרגת חיים. אין שכל בפורים. יש חיים בפורים. זה לא אינטלקטואלי. אתם רואים את ההבדל? אוקיי. אז לכן זה מה שצריך לעשות. אז צריך לבטל את השכחה. לכן פושטים אותה כאיגרת. הלכה ב'. והנה עיקר התגברות המן היה בחודש אדר, שאז רצה להתגבר על ידי שראה שאז מת משה. נכון? בזין באדר.
אתמול.
מה? אתמול, כן. אבל הוא גם נולד אתמול.
את זה הוא לא ידע.
את זה הוא לא ידע. כן? מה זאת אומרת הוא לא ידע? זה לא שהוא לא ידע. זה לא סתם תאריכים. אוי, לא ידעתי, לא שמתי לב.
לא, זה המהות, זה עניין של פוטנציאל.
זאת אומרת שמשה בעצם עשה מעגל אחד שלם בחיים שלו. הוא התחיל מדרגה וסיים אותה. כלומר, הוא עשה דבר שלם. כן, המנגנון הוא שלם. אז אין הסתלקות ממשית של משה רבנו. אלא משה רבנו, כן, השאיר לנו את התורה הזאת. זה לא דבר שנעלם בגלל שהאיש משה, כן? הרי מה עושה כאן המן? משחזר את מה? את חטא העגל. כי זה משה האיש, לא ידענו מה היה לו. כלומר, משה לא חוזר, משה כאילו מת. כן? הרי מה השטן מראה לבני ישראל באותה עת, שמשה עולה לשמיים? שמשה מת, מראה לו את מיטתו של משה, נכון? כלומר, מה רוצה לעשות המן? אותו דבר, מראה לנו את משה מת, את מיטתו של משה. אז הוא מכניס אותנו למה?
דיכאון.
לדיכאון, חס ושלום. אומר, אין לנו רועה. אנחנו עבודים, אנחנו לבד. ברגע שאדם נכנס למנגנון כזה, אז הוא יכול לשלוט עליו אותו המן. אז האדם שהוא בריא בנפשו, הוא יודע שלא רק שמשה לא מת, כן? אתם יודעים שבקבלה משה מקביל למי? לאיזו דמות אחרת? רק שמשה פנימי והוא חיצוני.
יעקב.
יפה, יעקב. יעקב הוא חיצוני למשה. וכבר על יעקב נאמר, יעקב אבינו לא עומד. אז מה נאמר על משה? משה לא יכול למות. איך אתה לא מת? על ידי תוספת א', משה מת. אתם מבינים? כלומר, יוצאים מהמת על ידי מת. כלומר, אתה מוסיף את האלף. מי אמר ומי אומר? כל רגע, משה מת, ותורתו מת.
קורח.
יפה. זאת אומרת, כל העניין הזה של קורח, מזכיר לנו את אשר קרחה בדרך.
נעמלק, נעמלק.
כלומר, זה אותו עניין. בסדר? אז כשאתה מוסיף את האחדות האלוהית בחייך, אתה כבר לא מת. אתה לא יכול להיות מת. אדם מת זה אדם שאין לו את החיות האלוהית. אז פשוט תוסיף את האלף למת שלך. זהו. ולכן יעקב איש תם, זה האנטיתזה של המת.
דיברתם אתמול על שבועות?
מה?
דיברתם אתמול על שבועות?
על שבועות?
כן.
שמה?
טוב, אני מבין עכשיו שאיזה...
דיברנו על ההבדל בין קבלת התורה לבין מתן תורה, כן. אבל תסביר לנו מה אתה...
עכשיו הבנתי פתאום שדיברת על זין אדר, שלא יכלה עוד להצפין אותו.
כן.
בתאריך של הגילוי של...
נכון, נכון.
שלושה חודשים.
נכון, שלושה חודשים זה בעצם מדרגות של חודשים שהם קשים, ואי אפשר כבר להצפין אותו, כי צריך בעצם, זה נקרא יסוד אבא. משה הוא יסוד אבא, כלומר מי זה מרדכי? זה משה, מחודש. כן, תמיד זה אותו משה שחוזר. אתם מבינים שמשה זה דמות פוטנציאלית שמופיעה בכל דור ודור. זה אנרגיה.
רבי שמעון בר יוחאי גם?
נכון, בוודאי. כן, כל הגדולים...
הוא אמר את זה כבר עליו.
נכון. זאת אומרת, כל הגדולים בכל דור ודור, כן, יש מרדכי, יש משה, יש מנגנון שדומה למושיות הזאת, כן, שמופיעה בעולמנו.
אז זה גם היום במציאות שלנו.
בוודאי. צריך לחפש כל דור ודור את המשה, ולא רק מבחינה חיצונית, אלא גם אצל עצמנו. כלומר, איפה המשה שלי? גם ביואל יש משה, שנאמר ויואל משה. כן. סתם בדיחה. לא חשוב. אבל, ככה זה. אני חייב למצוא את המשה שבי. בסדר? להתגבר על ידי שראה שאז מת משה. אז הוא המן, הוא רואה את ההפך. מה?
מי המשה הכללי?
מי המשה הכללי? כן, זה מלך המשיח. צריך לראות אותו, לזהות אותו. ואם הוא לא מופיע עדיין כמלך המשיח, אז אתה צריך לראות את הדמות שנותנת לך, מעבירה לך חיים ושפע ואור וחוכמה ותורה, כן, כבחינת משה. אני מצאתי את המשה שלי, כן. יש לי כמה משיקויים.
זה משה סובייקטיבי.
לא, זה לא משה סובייקטיבי.
למה, יש לך גם... או כשיש לך משה שלך, יש לך גם כמה משה.
בוודאי, זה לא סובייקטיבי. לא.
הוא מקבל חיים,
לא, אני מקבל חיים, זה אובייקטיבי לחלוטין מכל אחד מהמשה הזה. זה בכלל לא סובייקטיבי, זה אובייקטיבי, אני מקבל תורה שבאה מלמעלה, זה לא אנשים שממציאים תורה.
אתה מקבל חיים מזה, אבל אם מישהו אחר לא מקבל חיים.
אבל זה מלמעלה, למטה, זה לא המצאה של האדם הזה, שהמציא תורה.
הוא צינור,
הוא צינור לאלוהות.
שזה כמה אנשים שהם לא יכולים להיות אחד.
נכון.
צריך מכולם לקבל את הפעם.
אז כשאני מתקשר לצדיק, כן? אני מתקשר למי בעצם? לקודשא בריך הוא, לא לצדיק. אוי ואבוי לחשוב ככה. שהתורה שאני מקבל מרבי זה סובייקטיבי. לא, זה אובייקטיבי. אם לא, הייתי בורח ממנו. מה, אני צריך בן אדם שימציא לי תורות? אני לא חס ושלום ויפסנה. כן? זה תורה מהשמיים.
לא אמרתי שמה שאותך זה לא תורה מהשמיים, אמרתי שמה שאתה חש זה סובייקטיבי.
בסדר, אבל זה כל החיים שלי, זה לא משנה כלום. אבל התורה שאני מקבל ממנו זה תורה אובייקטיבית לחלוטין. אחרי זה אני מעבד אותה.
אם הבנתי אותך, אתה אמרת שבכל דור ודור.
נכון.
ישנו משה.
נכון.
הקם עלינו, לא שיינו.
נכון. אז משה הזה הוא אובייקטיבי. הוא לא יכול לבוא עם אור משלו.
מה שאומר זה משה קולקטיבי. משה רבנו כאילו ברמה שהוא רואה של כל העדר, אז כל העדר צריך לנוק ממנו בצורה...
נכון, במודע או שלא במודע.
כן, אז המשה הזה הוא שואל אותו איפה.
נכון.
אני חושב שהמשה הזה הוא מן הסתם, אולי אנחנו גם לא נוכל לראות אותו, כי מה שאנחנו רואים זה משה חיצוני כזה. אנחנו מחפשים משה חיצוני.
למה? אני בילדות שלי, אני אומר לך, ראיתי את משה.
עובדה שבני ישראל לא ראו את המשה... אז
מה?
אז הם לא היו בכלל שמים לב שהוא, כי
מה זה משנה?
הם היו מחכים גם 200 שנה שירד מה...
מה זה משנה? אתה חי מנשמתך?
כן.
אתה ראית אותה פעם?
לא צריך לראות אותה.
יפה.
למה לא? למה לא צריך לראות אותה?
אתה חי מנשמתך, נכון? לפני שהתחלת בכלל לראות אותה או לחפש אותה או לא שום דבר אחר. זה לא משנה לי, אתה אפילו לא מודע ולא יודע לעכל אותה או לעבל אותה, לא אכפת לי. אתה חי ממנה בינתיים? יפה. אתה רוצה עכשיו להתחיל ללמוד, תלמד אותה. אבל עצם העובדה שאתה חי ממנה, זה כבר נותן את האור שלו. כלומר, המשה קיים.
מה, אני יכול ללמוד את נשמתי?
בוודאי. Okay. זה מה שאתה צריך לעשות בתורה. מה אתה עושה בתורה? אתה רק לומד את נשמתך.
שורש נשמת רעה.
את היסוד הפנימי שלך. זה הלימוד התורה. הרי מה זה התורה? זה הזדהות עם הכוח שנמצא בפנים. זה כמו מגנט. אני ממגנט את החלק שנמצא בי של אותה תורה. אם לא, לא הייתי יכול בכלל להבין. למה גוי לא יכול להבין תורה? כי אין בו את זה בפנים. הוא לא קיבל.
יש לו רק ספר, כאילו.
נפריע, חיצוני. אבל אצלנו חיי עולם נטע בתוכנו. אז כשאני קורא בספר החיצוני, אני קורא, אני מזמין.
חלקים
מבפנים. את החלקים מבפנים שמקבילים לזה.
זה הופך
לעץ החיים. אתה מבין? אז אני חי את המדרגה הזו. עכשיו, זה לא בגלל שהבנתי שזה התחיל לפעול. גם כשלא הבנתי זה פעל. כלומר, המשה שלי פועל גם על כל הדור. אז אני פשוט זיהיתי אותו במרכאות, אז זה לא משנה כלום. הוא פועל. הוא מחיה את הדור. בזכותו, האור האלוהי עובר בדור הזה לכל עם ישראל. זה אובייקטיבי לחלוטין. אחר כך, הצורה שאני מקבל ממנו את האור היא סובייקטיבית. בוודאי. אבל הרועה הוא סוד נביא, הוא לא ממציא תורה. משה אף פעם לא ימציא שום טקסט, כן? תמיד מדעתו. כן? צריך להבין איך קוראים את זה. ומשה לא הוסיף יום אחד מדעתו. כן? משה הוסיף יום אחד מדעתו. אין דבר כזה, משה לא ממציא כלום. אף פעם משה לא כתב מילה ולא פסוק ולא חצי מילה. מעצמו. אין דבר כזה. אם חס ושלום היה דבר כזה, צריך לסגור את התורה. אסור ללמוד. בן אדם ימציא לי תורה, מה אני צריך תורה של בן אדם?
זה הבסיס של הלימוד.
בוודאי. אם אתה לא מאמין בזה, שמשה אמת ותורתו אמת בגלל שהוא בא מהשמיים, שזה תורה אובייקטיבית לחלוטין, אז אין לך מה ללמוד, תזרוק את הכל.
גם התורה מוכיחה לנו שהיא תורת חיים בזה שהיא כל כך דבקה בנו ואנחנו דבקים בה. היא מחיה אותנו והיא לא מחלה אותנו, ועובדה שהרבה עמים נכלו מן העולם. כן, אז זה... אתה רואה ממש בתכלס שאתה...
היה צריך דבר, כן, במציאות שנותן לי את האמת הזאת. והיא מתן תורה. כלומר, אם לא היה מתן תורה, הייתי יכול כל החיים שלי לחשוב שמישהו ימציא לי את זה. הרי בני ישראל חששו מזה, נכון? קראנו את הפסוק. שבוע שעבר הסברתי לכם את הפסוק, נכון? בפרשת יתרו לפני שבועיים.
כן.
מה כתוב? כל אשר דיבר השם נעשה. אנחנו לא רוצים לעשות את מה שאתה משה ממציא לנו. אולי אתה ממציא לנו איזה דת. מה, אני יודע מי אתה בכלל? עם ישראל לא טיפש, הוא לא נכנס ככה. אז מה הקדוש ברוך הוא עושה? אומר, וואלה, אלה חכמים מאוד אלה. כן? הנה אני יורד אליך בענן, כן? ושמעו העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו. הנה. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, עם ישראל הוא חכם מאוד, ברוך השם שהם עושים את הדיוק הזה, שהם לא מאמינים לכל מי שבא ואומר להם דברים ברמקול. הם רוצים לעשות את מה שאני, האובייקטיבי, העליון, היחיד אומר.
נביא אמת, מה ש...
נכון. כל הסימנים. אם לא, אז זה בכלל לא תורה. מה, אני צריך להיות דתי? מה זה דתי? דתי זה מי שממציא דת מלמטה. לכן, אני לא דתי.
מגילת אסתר.
נכון.
פרופית.
אז אני צריך כל הזמן להבין, כן? להיות בוודאות שהתורה שלי היא אלוהית. וגם תורה של רבי. אם תורת רבי יש לי ספק שהיא לא אלוהית, אסור לי ללמוד איתו. אתם מבינים מה אני אומר? שאז רצה להתגבר על ידי שראה שאז מת משה, שהוא היה עיקר וכלל קבלת התורה. תשימו לב, קבלת התורה. כלומר, היחיד בעולם שקיבל. הרי אנחנו עוד לא בקיימו וקיבלו. זה לפני. המן עכשיו אומר, אני למדתי פרקי אבות. כן. כך אומר המן, גם הוא למד פרקי אבות. וראה משה קיבל תורה מסיני. יפה. אם זה שקיבל תורה מסיני, היחיד, מת, אז אין כלום. אין כבר תורה בעולם הזה. היחיד שקיבל אותה, נעלם. שעל ידי התורה מגלים ההסתרות. כלומר, התורה עוזרת לנו בעצם לגלות את האלוהות גם בנסתר.
מה היה מלא מלא, המלכים האלה? מה מפריע להם בזה?
זו שאלה טובה. מה שמפריע להמלך זה שהם לא מקבלים את העובדה שהקדוש ברוך הוא מתגלה גם בעולם הזה, בגוף. בשביל המלך הקדוש ברוך הוא קיים, אבל הוא רק בשמיים. הוא אלוהי השמיים ולא אלוהי הארץ. הוא אלוהי הנשמה ולא אלוהי הגוף. זה הסוד של המלך.
כמו יוון או שזה שונה?
לא, בדיוק אנטיתזה של יוון. לכן מה רוצה להרוג המלך? את מה? את הגוף של ישראל, לא את הנשמה. יוון לא רצו להרוג אותנו. מה הם רצו לחלות? את התורה.
לאבד את התורה.
זה משהו אחר. בדיוק הפוך. בדיוק הפוך, אנטיתזה.
החיבור בינינו לתורה.
אתם מבינים? חנוכה ופורים
זה
בעצם שני דברים שמשלימים אחד את השני. אחד רוצה להרוג את הגוף שלנו, ואחד רוצה להרוג את הנשמה. זה משהו אחר לגמרי.
כתוב ממש מוברב, כדי להרוג ולאבד,
להשמיד. בדיוק, זה הפסוק. זה הפסוק של המקום. זאת אומרת שהמלאק לא מבין איך יכולה להיות קדושה בטבע.
הוא אומר להשכיח תורתם, מה הוא אומר?
יוון זה משהו אחר.
ומה אכפת לו שאנחנו נשב שם בצד ונאמין בזה? למה זה כל כך כואב?
בגלל שזה הבאת האלוהות לעולם הזה. ואם אני מביא את האלוהות לעולם הזה והקדוש ברוך הוא מתגלה
יותר
בחומר, זה משנה לו את כל החיים עכשיו. עכשיו הוא צריך לחיות לפי הערכים האלה. והוא לא רוצה, הוא מעדיף שהקדוש ברוך הוא יהיה בשמיים. כן? הקדושה לא קיימת פה. מה הוא עושה לבריתות של בני ישראל? אתם זוכרים? המלאק. היה חותך את הבריתות של בני ישראל והיה זורק אותם למעלה. לשמיים. כך אומר המדרש. להמחיש מה?
שישאר למעלה.
לא שישאר למעלה. שאין קודש בדבר הזה. לא יכול להיות קודש בברית. קודש? איך ברית יכולה להיות קודש? הרי ברית זה רק כדי לעשות את התאוות שלך. אתה מבין? אין דבר כזה.
וזה הכי קדוש.
צריך לדעת. אז המלאק בשבילו אין דבר כזה. אני אגיד לכם את זה במילים מאוד בוטות. המלאק זה לא רק גוי אויב, זה כל מי שאפילו בישראל אומר...
וואו, אל תגיד לי.
אני אגיד. שכל מי שבישראל אומר שרק מי שיש לו תורה הוא טהור, ומי שלא לומד תורה אין בו קדושה. או שהוא לא קורא לו יהודי, הוא קורא לו גוי. זה נקרא המלאק.
נכון, כי מה הוא רוצה? זה פשוט.
המלאק לא מסוגל לראות את הקדושה שבטבע ביהודי חילוני. אז הוא יקרא לו גוי. חס ושלום. זה המלאק.
בעצם אנחנו למדנו שהקדושה נמצאת כאן.
אנחנו למדנו, כן? אבל צריך לראות את זה.
הקדושה נמצאת כאן, וגם כשאדם חילוני או אדם שזה יש לו את המקום, את הפוטנציאל, הוא צריך לגלות אותו.
יפה.
אבל זה... אבל שאתה זה... שהוא גוי, שאתה יכול להגיד שהוא גוי.
אבל זה לימוד. זה לימוד, את יודעת כמה פעמים שמעתי שיהודי שלא לומד תורה הוא גוי לכל דבר? שיהודי שלא מקיים תורה ומצוות הוא גוי? מה, אנחנו לא שומעים את זה? חס ושלום. עדיף לשתוק.
מאנשים שחושבים
שדתים וחילונים אליהם.
כן. וסבר שמאחר שמת משה, אז נתבטל כוח עסק התורה ואי אפשר לגלות ההסתרה עוד. כלומר, מה זה משה? משה זה לא איש התורה שאם אין לך תורה אז אתה גוי. לא, התורה היא נמצאת בתוך המנגנון הגשמי של האדם, בתוך הנפש של האדם. האם יש קדושה שלא קשורה לקדושת התורה? האם בגוף הישראלי יש קדושה, כן או לא?
כן.
אז זהו, זה הסוד שהמלאק לא יכול להפנים, לא יכול להבין את זה. לא יכול להפנים, אי אפשר. כלומר, מבחינתו של המלאק, הקדוש ברוך הוא כל כך גבוה, ואתה כל כך קטן, שזה לא מ, כן, מכבודו של העליון הזה לרדת לאדם כמוך, קטן כזה, תולעת. וחוץ מזה, גם אתה תפסיק להתפלל, כי זה לא עושה שום דבר התפילות שלך. מה אתה זעתות? מה אתה חושב שאתה עושה בעולמות העליונים? התפילה שלך מועילה בכלל.
וזה מפחד שנגיע לארץ ישראל.
בוודאי, כי זה הגוף. הוא לא רוצה שנגיע לגוף הקולקטיבי של האומה, שזה ארץ ישראל. הוא לא רוצה את החומר. הוא לא רוצה את הקדושה שבחומר. הוא אומר חומר כן, אבל אין קדושה בחומר. תפסיקו לבלבל את המוח. אין קדושה בחומר. אין קדושה בטבע. אנטיתזה של תורתו של הרב קוק. זה המלאק. כלומר, המתקן הגדול של המלאק זה הרב קוק.
הוא מפריד את האלף, אז הוא כאילו מפריד את העליונים התחתונים, כאילו אין...
נכון. זה לא שהוא לא מאמין. הוא מאמין שיש אור, אבל למעלה, בשמיים.
זה מסתדר עם בית המקדש והמשכן.
נכון.
כמו שאמרת לנו בשבת.
נכון, בדיוק. שהאידאל זה כשהאור האלוהי
מתלבש
באבנים. כלומר, בדומה. בדבר הכי תחתון. זאת הקדושה שבטבע. לכן, איך מגיעים לפורים? חודש לפני צריך כבר להתחיל את הלימוד הזה בט"ו בשבט. מה זה ט"ו בשבט? להתחיל לגלות את הקדושה שבטבע. אם אתה לא מגלה את הקדושה שבטבע על ידי אכילת פירות, וכשאתה מסתכל על הפרי אתה רואה את הקודש שמלובש בו, אתה לא יכול להגיע לפורים. כי בפורים מה אתה עושה סך הכל? זה אותו פרי, רק עכשיו אתה לא אוכל את הפרי, אתה אוכל את המיץ שלו. כלומר שותה יין. כלומר, תשימו לב מה זה פורים. פורים זה לקחת את התוכן,
תמצית.
את התמצית האלוהית שנמצאת בתוך ענבים. כלומר, בט"ו בשבט אכלת ענבים. יכול להיות שאתה חושב שאתה אוכל חומר. בפורים מגלים לך, אתה יודע מה אכלת כשאכלת ענבים? את היין שנמצא בתוך הענבים. כלומר, גם בענבים הם מלאים קודש.
ומה אחרי זה?
הייתי אומר דווקא יותר יפה.
ואחרי זה, עוד יותר תיקון, זה כבר תיקון הבשר. זה פסח.
דווקא התחדש לי משהו עכשיו למה שאתה אומר. אם אני אוכל את הענבים ביום
בט"ו
בשבט, ואני מבין את המעלה של ט"ו בשבט, בתוך תוכי הוא נהפך למיץ, הוא נהפך ליין.
כן.
אני...
נכון,
זה מה שצריך שלי. לעשות. זה לא שחשוב שתיתי יין, אוקיי, אז אם אני שותה יין, לא, זה אותו יין שאכלתי משם.
זה שזה... מה זה נותן לך? נותן לך חיים?
אז זה המשכיות, זה ט"ו בשבט, ט"ו אדר וט"ו בניסן. אתם נוכרים? ט"ו, ט"ו, ט"ו.
אתה מגלה.
כן? זה התיקון של הקדושה שבטבע. אז מה זה הפורים? קדושה שבטבע. לכן זה החג של העתיד לבוא. מה זה החג של העתיד לבוא? מה זה האידאל האלוהי? הקדושה שבטבע. זה התורה, זה כל התורה. כל התורה זה לגלות את זה. אין יותר גבוה מזה. הקדושה שבטבע. הנה, אמרנו שני מילים. כן, שתי מילים האלה זה כולל את כל התורה. ברגע שתגלה את זה, אתה יצאת.
זה גם יכול להיות גלום בתוך המילה הדר, כאילו א' דר.
נכון. זה מה שלמדנו בראש קודש.
זה מה שהפסדתי.
כן.
לא הפסדתי.
לא הפסדת.
אז בעצם אנחנו יכולים, אני לא יודעת להגיד אם זה במכלול של חילונים או דתיים, אז בעצם הם לומדים, אני לא יודעת להגיד דתיים או זה, הם לומדים
שהאלוהות
היא מלמעלה.
יפה מאוד. לכן אני אומר שזאת
אז אנחנו
סכנה אני גדולה מאוד.
נכון, כי אם נכון. הם
לומדים... ללמוד תורה בצורה כזאת, זאת סכנה. לחשוב שהתורה נמצאת בישיבה, בלבד, והיא לא נמצאת בחיים, זאת סכנה.
יופי, אבל אנחנו אמורים לעשות עם כל פעם
שאנחנו... להפוך את התורה למציאות חיה. להפוך את הטקסט התורני, את הדפים, לחוויה של חיים.
איך אנחנו
יכולים
להשפיע את זה?
פור. כלומר, מה אתה עושה בפורים? אתה פותח ספרים ולומד? לא, אתה שותה ואוכל.
לא רק זה, גם בחורי הישיבה...
אוכל ושותה. מה אתה עושה בפורים?
אז
אתה מבחין
לחשוב שבארץ ישראל יש יותר נשים שהם...
זה לא נכון, זה מה שנראה לעין, זה לא נכון. אל תיכנסו למערבולת של הפחד הזה, זה לא נכון.
אנחנו בתהליך.
יש הרבה יותר ממה שחושבים.
נכון.
אסור לעשות חס ושלום חטיבה אחת מכל האנשים שכאילו כביכול נראים לנו כאלה. זה לא נכון. צריך להיות אופטימי וללמד זכות על עם ישראל. אני רואה שבעם ישראל יש המון 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 שחוזרים לאט לאט למנגנון הזה של הקדושה שבטבע. ולאט לאט מפנימים את הרעיון וכו'. הנה, יש לי תלמיד שרוצה לבוא יום חמישי, להתחיל לבוא לשיעורים יום חמישי, שבכלל לא למד במגזר שלנו. והוא, זהו, אתמול בלילה הוא החליט, והוא רוצה לבוא לשיעורים של יום חמישי. אבל בגלל שהוא גר רחוק, אז הוא מחפש מישהו שיכול, שהוא ישן אצלו. כן, לפני. אז אני צריך למצוא לו אחד מהתלמידים שיוכל לקבל אותו. כן. אנשים באים, אנשים מתקרבים.
מיכאל בא מרעננה, לא?
כן.
אני לא יכול להיות...
לא, כי הוא גר במקום אחר בכלל, באזור בית שמש, או יותר רחוק שם, באזור אשדוד, לא יודע איפה. אז הם לא טוב באותו כיוון.
כן.
ראיתי אתמול אישה הרצאה של רות קלדרון, חברת הכנסת החדשה, הייתה הרצאה בכנסת, היום הכניסה שלה.
מדברים עליה ממש הרבה.
מיאיר לפיד, זה גיל.
כן.
היא הקימה את בית
מדרש שלו.
כן. היא הקימה את בית מדרש שלו, בית מדרש אלמה וזה. אז בכניסה של הכנסת היא קראה את הסיפור של רבי חומי, שנפטר בגלל שאשתו...
כן, שלא טיפל, לא ידע לטפל באשתו.
שדמעתה נפלה, הוא נפל
מהדברות.
וזה הסיפור שהיא הקריאה שם על הדוכן הכנסת.
כלומר, התורה לא שייכת רק למי שחושב שהוא מחזיק אותה. אין דבר כזה מחזיקי אדם.
עכשיו הרבה דברים אני אומר מהנאומי פתיחה.
לא חשוב.
התחזקו את הדת.
משהו, משהו.
נכון.
שמעת את אלי בן
דהן? אתם רואים בכלל איך הקדוש ברוך הוא משנה את ההיסטוריה לנגד עינינו?
מדהים.
אתם רואים את זה? אתם רואים שיש חצי כנסת מכנסת ישראל שהיא בתהליך של שינוי טוטלי? אתם רואים ששליש מהכנסת חופשי כיפה כבר? אתם מבינים את זה?
כן.
ששלושת רבעי מכל המנהיגות של צה"ל זה אנשים שהם כבר מאמינים? אתם רואים את השינוי הזה?
בוודאי, בטח.
פשוט מדהים.
הגויים שלנו רואים את זה,
הפתיבי אמר את זה. כמה אנשים פה, זה מפחיד.
מפחד פחד מוות.
נכון, זה מפחיד, כמה אנשים. אומרים, מה זה? הקדוש ברוך הוא ירד לכל המקומות שחשבנו שהם שלנו.
אולי יהיה אפשר להתחיל לבחור.
זאת אומרת, הקדושה מתחילה להתגלות בטבע. זה מה שהכי הכי הכי עצבן במלחמת ששת הימים את השמאלנים. למה? פתאום הם ראו דתיים, עם איזה מעיל דובון, עם איזה כיפה, משרת בצהל, קרבי. אומר, הדברים היחידים שהיו שלי הם לקחו לי את זה, גם הדתיים עכשיו. כאילו, הייתי ציוני, אנטי דתי, תנו לי לשמור משהו, תנו לי איזה משהו. לא, גם על זה אתם מתנפלים.
דיברת על המשה שלי, אני ראיתי ברב גורן כמו משה. אני אומר לך, אני ראיתי פה כמו משה. כשהוא הולך ותוקע בשופר וכל החיילים הצנחנים
של... התורה לא שייכת לבן אדם אחד.
בוודאי, בטח.
התורה שייכת, כל הרוצה לבוא, יבוא ויטול.
קרן זווית.
זהו. אסור להיות את המחזיק של הדת. מה, אתה מחזיק מפתחות? הדת שלך? מה זה הדבר הזה? התורה שייכת לכל עם ישראל, גם לנשים, בוודאי. וברוך השם שיש קידוש השם, שיוצא מאישה כזאת שלכאורה היא אנטי ואתה יכול להגדיר אותה כלא יודע מה. ואחרי זה גם לצחוק עליה ולהגיד שיקצה ולא יודע מה, חס ושלום. ו- ולשפוט אנשים בגלל הכיפה של חצי שקל. ככה אתה מדבר על יהודים?
אז כנראה אתה לא רואה את יהודי שבו.
יפה, זאת הבעיה. שאם הוא לא במדרגה, כלומר איפה נמצאת הקדושה? רק בתורה. וכל האומר, אין לי אלא תורה, אפילו תורה אין לו. זאת הבעיה. התורה זה לא הקדושה היחידה. זה החידוש של פורים. הגוף הישראלי, החומר הישראלי מלא קדושה. לא פחות מאשר הנשמה. כמו שאומר הרב קוק. יש לנו גוף קדוש, לא פחות מאשר יש לנו נשמה קדושה.
זה באחרית הימים הגוף הוא זה ש...
יפה, לכן פורים יישאר. זה החג שישאר. מה זה פורים? לשון פריה ורביה. פרו ורבו.
קיבוץ הילד השחר, אני מכיר את זה מקרוב. לא אשכח את זה. אנחנו לבוקר, אני ושרה, ורציתי ללכת לבית כנסת. אז אמרתי, איפה את כנסת? אמרו לי שם, נכנסתי, כולו מלא קורי עכביש. אולי איזה כמה שנים לא. ולפני כמה זמן הלכתי לשם, ומסתבר שכמה חבר'ה, אמרתי לה, תביא לי את המפתח, אני רוצה להיכנס. נכנסתי והתפללתי עם כל אהבה, קורי עכביש. איזה מה קרה לך? אתה לא מבין מה קורה בתוך הקיבוץ הזה עכשיו. כולם עם כיפות כאלה, עם ציציות. מתוך הקיבוץ, מתוך.
בטח. אתם יודעים מה עשינו היום? לפני 15 שנה, הייתי בתל אביב, נכנסתי לאיזה מין קבוצה שפותחת בתי כנסת שהיו סגורים מזה 50-60 שנה. כן, בתי כנסת קטנים בכל מיני אזורים, אתם לא מבינים כמה יש.
יש בתל אביב
מאות, מאות, אולי אלפים קטנים כאלה, כל מיני.
במדחה יש...
אז נכנסתי לאיזה מין קבוצה שהולכת ובונה את בית הכנסת מחדש.
משחזרת.
משחזרת הכל, ועושים מחסת ספר תורה וזה, והתחלתי לתת שיעורים בתוך הדברים האלה. והחיינו במרכאות את כל בתי הכנסת הישנים האלה. אתם לא מבינים איזה חוויה זה היה. האנשים היו מגיעים מכל מיני מקומות, אומרים, וואי, איזה כיף, וזה, מה עושים פה? לומדים קצת, בואו ללמוד. ואנשים היו באים, נכנסים. אני ממשיך גם בתל אביב, יש לי קבוצה של צעירים, כן, ערסים דקדושה, אני קורא להם. כן, מלאים קדושה, מלאים תורה כרימון. אבל אתה רואה אותם בחוץ, אתה פוחד. כן, אתה יודע אלה שיש להם הכל גלוח פה, ורק פה יש לסער אותה מאחור. אתה יודע אם זה סוס או בן אדם. כן? ותוך 5 דקות בישיבת אתה רואה כמה נשמה יש בילדים האלה. כן. אתה רואה איזה אמונה פשוטה יש להם. כבוד הרב, כבוד הרב, תן לי ברכה להתחתן. באמצע השיעור ההוא עושה לו ככה, זורק לו דברים. ממש, ואני אומר להם, נו יאללה חבר'ה, תהיו רציניים. כן, זה קשה להם, זה צוחקים על כל דבר.
שלום לעם עושה את זה ממש חזק.
אבל זה כיף, זה כיף.
אבל כמה שהם תנועתים טוב, שזה הם קולטים?
נכון, מי שמטפל בהם זה רועי. רועי אדרי, הזמה. עכשיו תפס קבוצות כאלה.
זה שהיה בבר מצווה שלך, כמו שלמד. זה חמוד, משהו אחלה.
הוא מקשר מלא אנשים. הנה, אתמול דיברתי עם אחד מהזמרים המפורסמים בארץ, לא רוצה להגיד את השם שלו, כן, בטלפון, ורועי היה איתו, כן, והיו מתווכחים על העניין של השכל ושל של האמונה, מה ההבדל בין שכל לבין אמונה. אז העברתי שיעור בטלפון, ממש, במשך הנהיגה, כן, דיברתי עם שניהם, והעברתי שיעור על העניין הזה, מה ההבדל בשני הדברים, כי הוא לא מאמין, רק בשכל, כל מיני שטויות כאלה, לא חשוב. זה חשוב מאוד. יש דברים, אתם לא מבינים כמה זה משתנה, כל האנשים פה משתנים בצורה מדהימה. אשרנו שאנחנו חיים בדור הזה. יום טוב. תשמעו הפתחותה, יהיה בחצי. Alors, appelle-moi, viens me voir, et, viens me voir aujourd'hui, je rentre à la maison.